שידורי קשת, כל שידורי תורה. ברוכים הבאים. היום יום ראשון, השיעור השבועי מפי הרב בנימין תבורי במועדי השנה, שיעורים בנושאים שונים שקשורים למועדים. הרב תבורי.
השיעור היום יעסוק בעניין העניין להסב בליל פסח. בעיקר נעסוק בחצי עמוד של הגמרא פסחים דף קח עם שיטת הרמב״ם בנידון. הגמרא אומרת שמצה צריך הסיבה, מרור אין צריך הסיבה. יין, בגמרא יש ויכוח שנעמוד על המחלוקת בהמשך, אם צריך הסיבה או לא. בכל אופן, העניין הבסיסי של הסיבה הוא די מפורש, שצריכים להסב בליל הסדר. בגמרא כתוב בעניין מצה ויין. לכאורה, הדין הזה הוא דין דרבנן. מלשון הרמב״ם, היה מקום לדון אם באמת יש עניין מן התורה להסב. שהרי הרמב״ם כותב בלכות חמץ ומצה, פרק זין, הלכה וב זין, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים, יצא אתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו רוצים משם. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך בתורה, וזכרת כי עבד היית, כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד, ויצאת לחירות ונפדית, לפיך, כשסועד אדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות, והוא מסב דרך חירות. מההמשך של הרמב״ם, שהתורה אומרת לזכור שאתה עבד, וזוכרים את זה ידי זה שבן אדם סועד בצורה של הסיבה, אז הוא מקיים את המצווה של התורה. כמובן, לא נעלה שבאמת החיוב לעשה עבוד רבנן, אבל כנראה שיש בזה קיום של, של הזכירה שלא רק שהיית עבד, אלא שאתה בעצמך כביכול היית עבד, כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות, והישיבה בצורה כזאת מדגימה שבאמת אתה כך מרגיש. ואם כן, יש בזה כנראה גם קיום מן התורה. השאלה המפורסמת בקשר לדין הזה, מה הדין אם אחד אכל מצה בלי להסיף? האם הוא צריך לחזור לאכול מצה? פירושו, האם הוא בכלל לא יצא את המצווה של הסיבה, של אכילת מצה בלי, אם אכל מצה בלי הסיבה? תוספות בדף קח עמוד א', שם בסוגיה, מעלה שאלה אם צריכים לחזור ולשתות בעניין ארבע כוסות, וגם נחזור לזה בהמשך. אבל תוספות אפילו לא העלה את השאלה אם צריכים לחזור ולאכול מצה. הראשון שאמר מפורש שצריכים לחזור זה שיטת הראש. הראש אומר מפורש, אחד אכל מצה בלא הסיבה, הוא צריך לחזור ולאכול. השאלה היא למה? האם הוא צריך לחזור בגלל שאחרת הוא לא קיים מצה? הרי לכאורה זה פשוט, שמצה הוא קיים, הרי המצווה מן התורה היא לאכול מצה. החיוב הוא לא לאכול מצה בהסיבה. ואם כן, מי שאכל בלא הסיבה, מסתם יצא את הדין תורה. אלא אם כן נרחיק לכת ונגיד שחכמים קבעו שהדרך היחידה לקיים מצוות אכילת מצה זה ידי הסיבה, והם חידשו יותר מזה שמי שאכל מצה בלא הסיבה, מדרבנן אני אומר שהוא לא יוצא את הדין תורה. תופעה כזאת אנחנו מצאנו. תוספות בסוכה דף ג' עמוד א' אומר שמי שיושב בסוכה שהיא פסולה מדרבנן, ייתכן שלא קיים גם מצווה מן התורה. שחכמים הפקיעו את קיום המצווה. אז יש מקום לעלות על הדעת שמי שאכל מצה בלא הסיבה לא יצא, בגלל שחכמים הפקיעו את הקיום של אכילת מצה. אבל הפשטות היא שאכילת מצה הוא אכן יצא את הדין דורייתא. אבל יש דין דרבנן לאכול מצה בעשה. וזהו, לא קיים. אז כדי לקיים את זה הוא צריך לחזור ולאכול עוד פעם מצה כדי לקיים את המצווה של עשה בה. ידועים הדברים שהגריז רבלבל אמר שהרמב"ם חולק על הראש. אמנם דבר זה אינו מפורש ברמב"ם, אבל רבלבל דייק מההלכה הבאה. כתוב ברמב"ם פרק זין הלכה ח' אומר הרמב״ם, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסייב, כמו שהמשנה אומרת בתחילת הפרק, ובסוף הלכה אומר הרמב״ם, אין מתי צריכים הסיבה. בגמרא, שכבר ראינו, יש דיון שצריכים לאכול מצה בסיבה, ביין יש שאלה בגמרא. אבל הרמב״ם אומר שאין מתי צריכים הסיבה בשעת אכילת מצה, כזית מצה, בשעת אכילת כזית מצה, ובשתיית ארבע כוסות האלו, ושאר אכילתו ושתייתו עם מסייב, הרי זה משובח, ואם לא ואינו צריך. אומר הרמב״ם שיש הלכה לא רק לאכול מצה ולשתות יין בסייבה, אבל יש דין לאכול ולשתות, פירושו שליל הסדר, האכילה והשתייה צריכה להיות לכתחילה, זה טוב, הרי זה משובח. זה לא מעכב, ודאי זה לא מעכב, אבל הרמב״ם חושב שזה משובח. אם לאו אינו צריך, אם הוא לא הסייב, אז זה לא מעכב. לא מעכב את מה, תאכילה או שתייה? באמת יש מקום לחשוב שבן אדם שאכל דגים, מרק, אכל מנה עיקרית, ונזכר אחר כך שהוא לא הסייב, אז באמת יעלה לדעת שהוא צריך לחזור ולאכול ולשתות בגלל את הסעודה. אני לא מדבר על מצה ויין, בגלל שהוא לא הסייב. בכל אופן, הרמב"ם כותב שמי שיושב ואוכל כל הסעודה, הרי זה משובח. וכבר ראינו את הרמב"ם הקודם, שהרמב"ם פוסק, כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מסייב דרך חירות. דהיינו שכל הסעודה צריכה להיות בצורה של אכילה או שתייה. הרמב״ם לא ירחיק לכת ואמר כל מה שבזמן שאומרים את ההגדה גם כן צריכים לסייב. ייתכן שיש שיטה כזאת שלא רק הסעודה צריכה להיות בסייבה, אבל גם מי שסביב לסעודה, דיינו את הארבע כוסות והדברים שנאמרו על ארבע כוסות, וכך משמע מלשון המאירי, שבאמת כל המסתעף גם כן מארבע כוסות, מהמצא, הכל טעון הסיבה כמובן לכתחילה. אבל הגריז דייק מהרמב״ם שאין חיוב מיוחד לאכול מצה ויין בהסיבה. בעצם זה חיוב כללי, כל הלילה, כל הסעודה צריכה להיות הסיבה. עיקר הסעודה זה המצה והיין. ולכן באמת יש דרישה אולי יותר פורמלית בזמן המצה והיין. אז רבלבל אמר שבזה יש מחלוקת בין הרמב"ם לבין הראש. לפי הראש, הדין הוא לאכול מצה בסייבה. ממילא שייך להגיד מי שאכל מצה ולא הסייבה לא יצא ידי חובתו. אבל לפי הרמב"ם, זה לא דין במצב יין, זה דין כללי שצריכים להסייף. אבל בוודאי מי שאחר מצא קיים את המצווה. כך הסביר רבלבל, וזה נתפס בחידושיו, חידושי הגריז על הרמב״ם. כמובן, יש מקום לדון ביראת הכבוד בדבריו, שהרי הרמב״ם באמת כותב, ואין מתי צריכים הסייבה, בשעת אכילת כזית מצה ובשתיית ארבע כוסות אלו. ושאר אכילתו ושתייתו עם מסייב הרי זה משובח ועם לאו אינו צריך. משמע שבזמן שאומר הרי זה משובח ועם לאו אינו צריך, עם כל הבעייתיות שיש בזה, זה על האכילה ושתייה של הסדר. אכל דגים, אכל מנה עיקרית, אומר הרמב״ם לכתחילה זה משובח לשב בהסבה, ועם לאו אינו צריך להסבה. הבעייתיות שלי, שהוא לא צריך לחזור ולאכול, יש אהבה מני יש. אבל דווקא מכאן אני הייתי יכול די כפוך, שגם הרמב״ם מסכים עם הראש, שאם אכל מצה ויין ושתה יין בלי הסיבה, יש מקום לחשוב שהוא צריך לחזור. רק בסעודה אומר הרמב״ם במלאו אינו צריך. בכל אופן, איך שלא יהיה, בוודאי יש עניין כאן במחלוקת אחת בין הראש לבין הרמב״ם, שמשמע באמת מהרמב״ם שהחיוב של הסיבה זה כולל את כל הסעודה. זה לא רק במצב היין, אולי במצב היין זה לא מעכב כמו רברבל, אולי זה כן מעכב, אולי לפי הדיוק שדייקתי, אבל בוודאי שהחיוב הוא באמת בסיסי בכל הלילה. ואילו לפי הראש זה דין מיוחד כנראה באכילת מצה ושתיית יין. בגמרא יש דיון אם צריכים להסב בזמן ארבע כוסות. הגמרא מביאה כאילו סתירה בדברי רב נחמן, שלפי שיטה אחת רב נחמן סבר יין לא צריך הסיבה, ולפי דעה שנייה רב נחמן אמר שכן צריך הסיבה. אומרת הגמרא ולא פליגי, הבטרתי קסי קמי, הבטרתי קסי בטראי. יש הבדל בין שני הכוסות הראשונים לבין השני כוסות ששותים אחרי ברכת המזון. אחד מיד אחרי ברכת המזון, ואחד בסוף ההגדה בזמן שגומרים את ההלל. בגמרא יש ויכוח. יש הבדל אמנם בין שני הכוסות הראשונים לבין שני כוסות האחרונים, אבל לאיזה כיוון? יש אומרים שדווקא שני כוסות הראשונים טעונים הסיבה, וזאת בגלל שעכשיו מדברים על השחרור, מדברים על המצב שאנחנו יוצאים ממצרים והופכים להיות בני חורין. בזמן שמברכים ברכת המזון, כאילו שהחלק הזה של הסדר נגמר, ומי דהב והב, הסיפור כבר נגמר, ועכשיו אנחנו אחרי ברכת המזון, סך האגדה הוא רק עניינים של שבח והלל הקדוש ברוך הוא. את הסיפור של יציאת מצרים בעצם קיימנו לפני ברכת המזון. אחר כך משבחים את הקדוש ברוך הוא, ולא צריכים להסב, זה לא קשור ישר לגאולת מצרים. הדעה השנייה אומרת, הפוך, בשני כוסות הראשונים אנחנו עוברים תהליך. בזמן שאומרים עבדים היינו לפרעה במצרים, הדרישה ההלכתית היא כדי לנסות להרגיש שבאמת אותנו הוציא משם. ואתה עכשיו בשלבי גאולה. וכל שאתה ממשיך בהגדה, אתה מרגיש שהעול של עבדות משתחרר, עד שאתה מגיע לשיא, לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל שעשה לנו את כל הניסים האלה, ואותנו הוציא משם וכו'. אז בשני הכוסות הראשונים לא מסיבים, בגלל שלא מרגישים עדיין את החירות האמיתית. אבל בזמן שסיפרנו כבר את הסיפור, ואנחנו גמרנו את סיפור יציאת מצרים, עכשיו אנחנו יושבים בצורה של בני מלאכים להרגיש את החירות שלנו, שאנחנו באמת עבדים, אז בשני כוסות האחרונים צריכים להסיף. אם כן, אין דעה בגמרא שצריכים להסיף בכל ארבע כוסות, והמחלוקת היא, אם צריכים לעשה בשני כוסות הראשונים או בשני כוסות האחרונים, ובכן איך פוסקים. אומרת הגמרא, היות שהשאלה הזאת לא נפסקה, ממילא אנחנו פוסקים שצריכים להסב בכולה. השתא דאיתמא הכי ויתמא רכי, אידי ואידי בואו הסיבה. עכשיו שלא פסקנו, אז צריכים להחמיר לכל הכיוונים. כמובן, התחלנו בהנחה שמצוות הסיבה, עניין של הסיבה בליל הסדר, זה דין דרבנן. אמנם אפילו אם נגיד שיש בזה קיום מן התורה, אפילו אם נגיד את זה, זה איננו אומר שיש חיוב מן התורה. זה בוודאי דין דרבנן. ואם כן, איך יעלה לדעת שאנחנו נפסוק לחומרה? הרי כאן זה ספק דרבנן, והיינו צריכים להגיד לכולה. אם יש מחלוקת, אם צריכים לעשה בשני כוסות הראשונים או שני כוסות האחרונים, צריכים לפסוק לכולה. אבל השאלה עכשיו תהיה, מה הכוונה לכולה? ייתכן שתי אפשרויות. הקולה תהיה שני כוסות הראשונים, תשתה אותם בהסיבה, בגלל שיש ספק דרבנן, ואני, אפילו אם אני אחמיר, אני אחמיר לא לגמרי, אבל אני אגיד ששני כוסות טעונים הסיבה, שני כוסות הראשונים, ממילא אני אפסוק ששני כוסות האחרונים לא צריכים הסיבה. למה דווקא הראשונים? בגלל אולי נגיד מצווה בעליית חתך מצנה, בזריזות נקיים את המצווה כמה שאפשר. וכמובן האפשרות השנייה, נגיד ספק דרבנן לכולה, וממילא אנחנו לא נשתה שום כוס בהסיבה, לא שני כוסות הראשונים, בגלל שספק דרבנן לכולה, ולא שני כוסות האחרונים. ראשונים כבר העלו את השאלה הזאת. למה באמת אנחנו מחמירים בכולם? הר"ן אומר שאם באמת היינו רוצים להחמיר בשני כוסות ולא רק בשני כוסות ולא בארבע כוסות, אז באמת הוא אומר שאין שום סיבה לבחור דווקא כוסות הראשונים כוסות האחרונים. הרי בגמרא יש ויכוח. אז למה נקר בזה ונקר בזה? אין, זה יהיה סתם שרירותי. אלא מה? בוא נגיד צד שני, שנקר לגמרי. אומר הר"ן, אם נקר לגמרי, אז נבטל את העניין של הסיבה. הרי יש עניין לשתות יין בהסיבה בליל הסדר. אם אנחנו נלך לפי כללי הלכה של ספק הדרבנן לכולה, אז ממילא יצא שאף פעם לא נשתה בהסיבה. ואם כן, נבטל את כל התקנה של דרבנן. במקום הזה אומר הר"ן, לא אומרים ספק דרבנן לכולה, בתרתי דסתרי, שיבטל את המצווה. אחרונים העירו שיש עוד דוגמה לכך, בדין דרבנן, שעקרונית היינו צריכים להגיד ספק דרבנן לכולה, ואנחנו מחמירים בשני הכיוונים. יש דין ידוע, שקוראים את המגילה בי"ד, ובעיר מוקפת חומה, קוראים בתת-וף. מה קורה בחברון למשל? יש ערים שהם מסופקים. אנחנו מסופקים. אם היא עיר מוקפת חומה ממות יושב בנון או לא. הגמרא מדברת על טבריה, יש מקום, באמת, זה לא התחום שאני כל כך מומחה בו, אבל יש לדון באיזה ערים באמת הם ערים שהם מוקפות חומה ממות יושב בנון, ואיזה ערים הם מסופקות שהם מוקפות חומה. במקרה כזה, שיש באמת ספק. אז מה עושים? אז היה מקום להגיד, זה בדיוק המקרה שלנו. יקראו גם בי"ד וגם בט"ו, אי ספק דרבנן לכולה, אז נגיד, מה היתרון של י"ד על ט"ו? מה היתרון של ט"ו על י"ד? אני לא יודע איזה לבחור, נבחור את שניהם. אבל למה לא נגיד שלא ניקח אף אחד, ולא יקראו בי"ד בט"ו? לפי הבנת הר"ן, היינו צריכים להגיד שבאמת קוראים בי"ד וט"ו, בגלל שאחרת, לכאורה, מצוות קריאת מגילה תתבטל. אבל הר"ן בעצמו לא למד כך. הר"ן בעצמו למד שקוראים בי"ד. ואם כן, לכאורה יש סתירה בדברי הר"ן. בארבע כוסות, אומר הר"ן, הוא מסביר את הגמרא שצריכים לשתות כל ארבע כוסות בסיבה, בגלל שאחרת, תתי דסתי בדרבנן, יגיד שאני אבטל את המצווה לגמרי, ואילו בספק מוקפת חומה, הוא אומר, לא, תעשה את הקריאה בי"ד. המשנה למלך, בהלכות מגילה דווקא, ועוד הרבה אחרונים שאלו את השאלה הזאת, ותרצו תירוצים שונים. בין התירוצים, הבעיה של עיר מוקפת חומה היא בעיה מאוד מקומית. היא בעיה בטבריה, או למשל, או חברון, או ערים אחרות אולי, שהן מסופקות עם בניין עיר מוקפת חומה במות יושע בן נון. אבל למשל, באלון שבות, במקום, בערים המפורסמות, הגדולות, אין ספק, בניו יורק אין ספק, כל אחד יודע שצריכים לקרוא את המגילה בי"ד, ממילא, לא תתבטל מצוות מגילה, אולי במקום אחד, אין הכנה מי תתבטל מקריאת מגילה. אבל בארבע כוסות, זו שאלה עולמית. לא משנה איפה אתה, לא משנה מי אתה. אם נפסוק ספק דרבנן לכולה, אז נגמור לגמרי את ההלכה הזאת של שתיית ארבע כוסות. זה תירוץ אחד, ואמרתי את האחרונים תרצו תירוצים שונים. מעניין שהגרא באור החיים, סימן תפרש בחט, אומר משפט יחסית חריף. הוא אומר שהמשנה למלך העריך בחינם. הוא אמר, בעניין קריאת המגילה, התשובה היא יותר פשוטה. הרי בוודאי אפשר לקרוא את המגילה ביודלית ולצאת ידי חובה. אפילו אם באמת מצד הדין צריכים לקרוא בתדוו, אבל בוודאי שיוצאים ביודלית גם למי שצריך לקרוא בתדוו. הרי המשנה הראשונה במסכת מגילה אומרת שצריכים לקרוא את המגילה ביודלית, יודבית, יודגימל, יודלית. ויש האחרונים שמציעים שאולי באמת כל החודש אפשר לקרוא את המגילה, לא חפה חוד בדיעבד, שאפשר לקרוא את המגילה יותר מוקדם ולצאת ידי חובה, אז גם מי שמוקף חומה יכול לקרוא, אולי לא לכתחילה, והוא יכול לקרוא ביודלית. היות שיש עיר שמסופקת עם מימות יהושע בן נון, אז אפשר לקרוא ביודלית בברכה, וכך הגרא יישב את ההלכה, שבאמת יש פוסקים שביודלית קוראים עם ברכה, בתדוו יש כאלה שאומרים שלא מברכים, שלא קוראים בכלל, ואפילו מי שסביר שקורא אינו מברך. למה מברך דווקא ביודלית ולא בתדוו? אם נגיד ספק את הרבנן ובעיה של הברכה היא בעיה של ספק ברכה לבטלה, אז שלא יברכו אף פעם. אבל מהגר זה פשוט שביודלית מקיימים את החיוב. בכל אופן ראינו שארבע כוסות טעונים מסיבה, ואנחנו פוסקים על פי הגמרא שכולם חייבים בסייבה כל ארבע כוסות, למרות שהיה באמת היה צריך להיות לפי כללי הלכה ספק דרבנן לכולה. כאן נשאלת שאלה, מה קורה אחד ששתה ולא הסייב? לכאורה הייתי צריך לעקוף את הדיון בכלל. הרי למה צריכים בכלל לשתות בסייבה? זה דין דרבנן, נכון. ולהגיד שלא יצא את החיוב דרבנן, אם שתה בלא הסייבה, ניחא. אבל אנחנו פוסקים שאם באמת מצד הדין היינו צריכים נגד ספק דרבנן לכולה. אז נניח שאחד שכח לשתות כוס ראשון בסייבה, הוא קידש, שתה כוס ראשון ולא הסייב, נזכר מיד אחר מכן. האם באמת יעלה על הדעת? כל מה שהוא הסייב עכשיו, זה בגלל ספק דרבנן לכולה, צריך להיות לכולה. אלא פסקו בגלל התעתי דסתרי שהוא צריך להחמיר. גם בדיעבד נגיד שבאמת הוא צריך לחזור, לדעתי זה יהיה חידוש גדול. אבל זה שיטת התוספות. התוספות לא אומר מפורש, אבל התוספות אומר צריך עיון. אם שכח ולא יסייב, אם יחזור וישתה, פירושו שהתוספות מעלה על הדעת שאפילו שאנחנו פוסקים שצריכים כולם להסייב, אם אחד שתה, אולי הוא צריך לחזור ולשתות בסייבה. וממשיך, וכן אם בכל שלישי לא יסייב, כל שלישי יש בעיה מיוחדת. משום שלא יכולים לשתות בין שלישי לרביעי. בין שני לשלישי, הרי זה זמן הסעודה, ומי שרוצה לשתות עוד יין, בבקשה. אבל בין שלישי לרביעי אנחנו אומרים שלא ישתה. אז אם באמת אחד שתה כוס שלישי בלא הסייבה, ואם יש ספק בהלכה, אם הוא עכשיו יכול לשתות, או צריך לשתות, תהיה בעיה נוספת. אם הוא צריך לשתות, אולי. אבל אם הוא לא צריך לשתות והוא מחמיר, הרי הוא שותה בין הכוסות. אז הוא אומר תוספות. וכן אם בכוס שלישי לא יסייב, אם יכול לחזור ולשתות בסייבה, אף אגב בין שלישי לרביעי לא ישתה. תוספות מסתפק בזה. בכל אופן רואים שגם בארבע כוסות, שזה רק דין דרבנן, וכל הדין של הסייבה זה גם דרבנן, ומתי צריכים לסייב בדין בארבע כוסות זה מחלוקת בגמרא, ואנחנו פוסקים למרות שזה ספק דרבנן, פוסקים להחמיר. יש עדיין מקום לשאול שאלה, מה שאחד שתה בלא הסייבה, והדיון הזה כבר נמצא בהלכה בפוסקים, ואני מאוד ממליץ לא לשכוח להסייב בליל הסדר, ואם כן, נמשיך בדיון שלנו. הגמרא ממשיכה בדף קוף חט, האם אישה זקוקה להסייבה? אני דילגתי על קטע בגמרא עם מסיבים בצד ימין או בצד שמאל, ואם יש הבדל בין פרקדן, לא נדבר על זה בשיעור הזה, נדלג לקטע שאישה אצל בעלה לא באה יסייבה. ומאישה החשובה היא צריכה יסייבה. הגמרא אומרת משפט מעניין וצריכים לשים לב לטקסט שאני קראתי. אישה בפני בעלה אינה צריך יסייבה. מדובר כאן רק במקרה שאישה, אשת איש, נמצאת אצל בעלה. אבל יש גרסה אחרת, כמובן בספר הגדה שלמה לרב כשר, שהוא מביא כל הגרסאות וכל הדיונים בקשר לכל ענייני ליל הסדר, הוא מביא גרסה אחרת שאישה אין צריכה יסייבה. לא אישה אצל בעלה, אבל אישה לא צריכה יסייבה. צריכים להבין מה הסיבת ההלכה הזאת, שאישה לא צריכה יסייבה. יש מקום להגיד, לפי הטקסט שיש לי בגמרא, שזה דין מיוחד שאישה אצל בעלה. מעין הדין שאני לא רוצה להיות מה שקוראים באנגלית politically incorrect, אבל יש עניין שאישה כפופה לבעלה, וחייבת בכבוד בעלה, אולי דווקא אצל אשתו, אצל בעלה, אז לא צריכים להסייף. כמובן, זה לפי הגרסה, אישה אצל בעלה לא צריך הסייבה. אבל אם כתוב שבכלל אישה לא צריכה הסייבה, אז צריכים להבין למה שהיא לא תסייף. למה שהיא לא צריכה. יש כאלה שאומרים, דרך אגב, ברמב"ם כתוב אישה אינה צריכה הסייבה. הוא לא מצטט את לשון הגמרא כמו שלפניי, אישה בפני בעלה אין צריך הסייבה, אבל אומר, אישה אינה צריכה יסייבה, ויש מקום לדון אם הדברים נאמרו בכל אנשים. אבל יש מקום להציע שבדרך כלל נשים עסקו בצרכי הסדר. היום אולי המצב קצת משתנה, אבל זמן שאני זוכר בילדותי, אמא שלי בליל הסדר הייתה נכנסת ויוצאת מהמטבח לראות שהאוכל מצטמק ויפה לו, שהכל הולך כשורה, שהיא דאגה לכל. והגברים ישבו כבני מלכים. האם זה מצב רצוי או לא? אינני דן, אני רק קובע שבילדותי כך אני זוכר שזה היה מצב. אם זה היה מצב, אז אולי אישה תרודה בתיקון המאכלים, בהכנת הסדר, ממילא היא לא מסיבה. יש עוד סיבה להציע, שמה שאנחנו עושים, שמסיבים על צד שמאל, ואילו כאילו נשענים אחד על השני, זה באמת די מאולץ. הרי זה באמת מה שגמרא דיברה על זה. זה המושג של הסייבה אמיתי. אחי פרופסור הרב יוסף תבורי כתב על זה בספרו פסח דורות ובעוד מקורות, וכנראה שבתקופה הקדומה הסייבה היה באמת שהביאו מעין ספות, וזאת הייתה דרכם בזמן סעודה חגיגית אינטלקטואלית, שהיו יושבים כאילו ממש על ספות, שוכבים כאילו על ספות, והיו מביאים להם שולחנות מלאי כותוב, והיו אחר כך דנים בעניינים אינטלקטואליים. ואם כן, אז אולי באמת דרכה של אישה לא לשבת בצורה כזאת בפני אנשים, אולי יש בזה עניין של צניעות. זה לא מתאים לאישה לשבת בצורה כזאת. אמנם אם היא חשובה מאוד ויש לה משרתים וכך היא רגילה, אולי באמת אישה חשובה באמת ישבה ככה, אבל רוב האנשים לא ישבו ככה, ולכן אולי זאת היא סיבת הלכה שאישה לא צריכה הסיבה בכלל. מעניין שהיום אנחנו, כולנו, כל הגברים, מחמירים בהסיבה, ובגמרא כתוב שנשים לא צריכות הסיבה, אבל נשים חשובות צריכות הסיבה. אומר המרדכי ועוד פוסקים שהיום כל הנשים שלנו הן חשובות. בעקבות ההתפתחות של ימינו, בוודאי היינו אומרים שהתפקידים שפעם היו רק תפקידי נשים, היום אנחנו אומרים באמת יש יותר שוויון, ויש עניין שהמודחי כבר קבע בזמנו שהנשים הן חשובות. אבל הוא פסק שבגלל זה נשים חייבות בסייבה. כל הנשים חייבות בסייבה. מה שמעניין הדבר, שגם האחידה כך פסק, בעקבות דברי המודחי, שנשים, כל נשים חשובות צריכות הסייבה, וכל הנשים שלנו חשובות. בשולחן ערוך, בסימן תו עין ב', סיף קטן ד', פסקו להלכה שאכן הנשים שלנו הן חשובות. אבל בכל אופן, לא נהגו להסייף. מה שמעניין, שאחרונים הסבירו, שנשים סמכו על הרביו, שאומר שבזמן הזה לא נוהגים להסייף. הרי מה שאנחנו עושים היום, זאת לא צורת ישיבה חשובה, לא צורת ישיבה חשובה, כשהולכים לאיזה חתונה, לאיזה מסעדה יוקרתית, לא יושבים בצורה כזאת, יושבים איך שאנחנו יושבים בסעודה. אם הסיבה היא להראות דרך חירות, אז אומר הרביה, היום זאת לא צורת חירות, היום צריכים לשבת איך שבני מלכים היום יושבים, והם לא שוכבים כזאת, לא נשענים בצד שמאל, ולכן אומר הרביה שבכלל לא צריכים לסייף. אז השולחן ערוך הרמה קבע שהיום נשים חשובות כולם, אבל הם סמכו על הרביה. אין לי זמן להמשיך באמת לדבר על שיטת הרביה ואלה שחוקים ואלה שמתווכחים על שיטתו, וגם כן להתייחס יותר לפסק של הרמה, אבל נסכם ונגיד שבאמת הרמה פסק שנשים סומכות על הרביה, ולכן נשים אינן צריכות להסייב. מה שמעניין, למה באמת הגברים לא סומכים על הרביה, ונשים כן סומכות על הרביה, ומה קורה בדיעבד היום, אולי בדיעבד לכל הפחות אפשר לסמוך על הרביה, נשאיר לזמן אחר. היום סיכמנו דיני הסייבה לנשים, איזה כוסות צריכים הסייבה, ואם מחר ושתה בלא הסייבה, הרי יש דיון אם הוא יצא ידי חובתו.